קידושין דף ו, מתחילים בעזרת השם, דף ה עמוד ב, 24 שורות מלמטה, במילים תנו רבנן. מסופר בספר אמת ואמונה אות י' א' על חתן שנכנס לקבל ברכה לקראת החתונה מהרב הקדוש רבי מנחם מנדל מקוצק, זכר צדיק לברכה. אמר לו הרבי מקוצק, יש במסכת קידושין, דף א' עמוד ב', דף ו', נראה בעזרת השם את כל הלשונות בהרחבה. יש הרבה לשונות שאפשר לקדש בהם את האישה. בכל זאת, מכל הלשונות, חכמים בחרו להנהיג בעם ישראל שהחתן, כשנותן לאישה את כסף הקידושין, או את טבעת הקידושין, שווה כסף, הוא אומר לה את המילים הבאות, הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל. למה הוא לא אומר לה, הרי את מיועדת לי, הרי את לי לאישה, לאינטו, שזה תרגום בארמית למילה אישה, לאישה. למה הוא אומר דווקא את המילים, הרי את מקודשת לי? אלא זה בא ללמד אותנו. חכמים רצו ללמד את אותו חתן, שבא כעת לעשות את הצעדים הראשונים לקראת הקמת בית נאמן בעם ישראל, לקראת להביא דורות ישרים ומבורכים. אומרים לו, תקים את הבית שלך על אדני הקדושה. המילים הראשונות יהיו, הרי את מקודשת לי בטבעת זו, כדי להקים את הבית בקדושה ובטהרה. אבל באמת היום אנחנו נלמד את הלשונות שמועילים כשהבעל מקדש את אשתו בקניין כסף, שאפשר לקדש בכסף או בשווה כסף. כיצד בכסף? נתן לה כסף. הבעל נותן לאישה כסף, או דבר ששווה כסף, כמו למשל טבעת. ואמר לה, הרי את מקודשת לי, או הרי את מאורסת לי, או הרי את לי לאינטו. הכוונה לאישה, הרי זו מקודשת. למה? כי הוא זה שנתן את הכסף, או את שווה הכסף, והוא זה שאמר לה, הרי את מקודשת לי, ולכן זה מועיל. אבל אם היא זו שנתנה את הכסף של הקידושין לבעל, וגם היא אמרה היא, הרי איני מקודשת לך, או הרי איני מאורסת לך, או הרי איני לך לאינטו, לאישה, אז אינה מקודשת. מתקיף לרב פאפה, אם אתה מתבונן ומדייק בדברי הברייתא, נראה שתחילת הברייתא סותר את סוף הברייתא. כי אם תדייק בתחילת הברייתא, נתן לה כסף ואמר לה, הרי את מקודשת לי, אז היא מקודשת. תמה דנתן הוא ואמר הוא, אז היא מקודשת. אבל אם הוא עשה רק את אחד מהדברים, למשל שהוא נתן את הכסף, אבל לא הוא זה שאמר הרי את מקודשת לי. הנתן הוא ואמרה היא, הרי אני מקודשת לך. מתחילת הברית המדויק שהיא אינה מקודשת, ומסוף הברית המדויק אימא סיפה, אבל היא שנתנה לו את הכסף וגם אמרה היא שהיא מתקדשת, רק אז לא אבו קידושין. תדייק, תמה דנתנה היא ואמרה היא, שאת שני הדברים היא עשתה, רק אז אינה מקודשת. אבל אם נתן הוא, אם הבעל נתן את הכסף, אז אף על פי שאמרה היא, משמע שהבו קידושין, מתרץ את הגמרא. מה ששנינו ברישא, שהוא נותן והוא אומר, רק אז מקודשת, זה דווקא. ומה ששנינו בסיפא, שאפשר לדייק מזה, שדווקא אם היא גם נתנה וגם אמרה, רק אז היא אינה מקודשת, אבל אם הוא נתן, אף על פי שהיא אמרה היא תהיה מקודשת, זה לא נכון. זה כדין אסבא, בחינם נשנתה הסיפה של הברייתא, שאם היא נתנה והיא אמרה, אז היא אינה מקודשת. כי באמת גם אם היא לא נתנה, עצם זה שהיא אמרה, זה לבד מספיק שהיא אינה מקודשת. שואלת הגמרא, חיתני סיפה מילתא דסתרא לה לרישא, וחידי חתנה לשנות בסיפה, אמנם בחינם, אתה אומר שהוא שונה את זה, אבל דבר שסותר את תחילת הברייתא, הוא ישנה בסוף הברייתא. אלא מתרץ את הגמרא שני תירוצים. תירוץ ראשון, אחי כאמר, זה באמת הכוונה של הברייתא. שרק אם נתן הוא, ואמר הוא, אז פשיטת דב הוא קידושין. אבל אם נתן הוא ואמרה היא, אתה יודע כמו מה זה נעשה? כמו מי שנתנה היא ואמרה היא, ולא אב הוא קידושין. זאת אומרת, צריך שגם הוא יאמר וגם הוא ייתן. זאת אומרת שהמשך הברייתא זה בא לברר את הדיוק מהרישא של האמירה של האישה נחשבת כמו שהיא גם נתנה, והיא אינה מקודשת. והיא בעת אימה, תירוץ נוסף אפשר לתרץ, שאם נתן הוא ואמר הוא זה ודאי שהיא מקודשת, ואם גם נתנה היא וגם אמרה היא זה גם כן ברור שהיא אינה מקודשת. אבל אם יש כאן דבר שמצד אחד נתן הוא את הכסף שהוא עשה את מעשה הקידושין, ומצד שני אמרה היא שהיא מתקדשת לו, בזה יש ספק, ספקה היא, האם הקידושין חלים. כיוון שמצד אחד מעשי הקידושין הם שלו, אבל יכול להיות שכיוון שהאמירה היא שלה, ועל ידה מתברר שנעשה כאן מעשי הקידושין, זה נחשב כמו שהקידושין נעשו על ידה, ואי אפשר שהקידושין יעשו על ידה, כי התורה אומרת, כי ייקח איש אישה, הוא זה שצריך לעשות את מעשי הקידושין. ואם כן נמצא שהדיוק מתחילת הברייתא לסופה לא סותרים, כי באמת החלק הראשון בברייתא והחלק האחרון הם מדברים על מקרים שבהם ודאי המקרה האם הקידושין חלים או לא. במקרה של הדיוק באמת ספק. וחיישין על מדרבנן, חוששים מדרבנן השם האם מקודשת, ולכן, אם יבוא אחר כך בעל אחר ויקדש אותה, היא תצטרך גט מהבעל הראשון, כי אולי הקידושין האלה חלו, וגם מהבעל השני, כי אולי הקידושין האלה לא חלו, ואז תפסו הקידושין של השני. אמר שמואל, בקידושין, תכף נראה בגירושין שזה דומה, נתן הבעל לאישה את הכסף, או שווה כסף, ואמר לה, הרי את מקודשת, או הרי את מאורסת, או הרי את לאינטו, לאישה, הרי זה מקודשת. אבל אם הוא אומר לה, הרי איני אישך, או הרי איני בעלך, או הרי איני ארוסך, אין כאן אפילו חשש, היא בוודאי לא מקודשת, אין כאן בית מיחוש. למה? כי בקידושין הבא לוקח את האישה, ולא נותן את עצמו לאישה. זה בקידושין, וכן בגירושין. אם נתן לגט ואמר לה, הרי את משולחת, או הרי את מגורשת, או הרי את מותרת לכל אדם, הרי זו מגורשת. אבל אם הוא אומר לה, איני אישך, או איני בעלך, או איני ארוסך, אז אין חשש אפילו שמה יש כאן גט, אלא זה ודאי לא מגורשת, אין כאן בית מיחוש, אין צורך אפילו לחשוש שמה הגט הזה הועיל. כי הבעל הוא זה שצריך לשלח את האישה ממנה, ולא לשלח את עצמו ממנה. אם מדייקים בדברי המאמר של שמואל, נשים לב שהוא השמיט מילה אחת. הוא לא אמר את המילה לי. שים לב. בברייתא אמרנו, נתן כסף או שווה כסף ואמר, הרי את מקודשת? לי. הרי את מאורסת? לי. הרי את לי, לאישה, לאינטו. אבל שמואל אומר שהלשון הוא, הרי את מקודשת? בלי המילה לי. הרי את מאורסת? בלי המילה לי. הרי את לאינטו? המילה לי בסוגריים. אז רואים אם כן, שלפי דעתו, אנחנו משלימים את דבריו, אף על פי שהוא לא אמר למי הוא מקדש אותה. אנחנו מבינים מתוך דבריו שהוא מתכוון לקדש אותה לעצמו. זה כמו שכשאתה אומר לבן אדם, אתה יכול בבקשה להחזיק לי את הכוס? הבן אדם הולך, לוקח את הידית, מרים את הכוס עם הידית שלה, ומרים את הכוס, ואתה אומר לו, אדוני, אמרתי לך להרים את הכוס, לא אמרתי לך להרים את הידית. אז מה הוא יגיד לך? כמובן שמרימים את הכוס על ידי האחיזה בידית. כשאני אוחז ביד, אני בעצם אוחז בכוס. זה נקרא ידיים. יש מושג של יד, שאני לא אומר לשון מפורטת, אני אבל אומר לשון כזאת שהיא כמו יד, שאפשר להבין מתוך הלשון מה אני בא לומר, מה אני מתכוון לומר. כשבאדם הולך לאישה ואומר לה, הרי את מקודשת, כל אחד מבין למי היא מקודשת, שמקודשת לא. רואים ששמואל סובר ש... שיש תורת יד. זאת אומרת, אפשר לקדש אפילו על ידי יד, על ידי לשון שהיא כמו ידית, כמו יד לקידושין. ויותר מזה, גם ביד יש שתי דרגות. דרגה ראשונה, ידיים המוכיחות, שמוכח מדבריו מה הוא בא לומר, ואף פי שהוא לא פירט בצורה מפורשת, אז מה שהוא כן אמר, מפרש מה הוא מתכוון לומר, מה הוא רוצה לומר. אבל יש גם ידיים שאינה מוכיחות. זה לא מוכח, הרי את מקודשת, אולי הוא שליח של מישהו לקדש אותה לאותו אחד. אדם יכול להיות שליח של חבר, החבר שלך אותו שליח, בבקשה תקדש לי את האישה הזאת, לוקח את הטבעת קידושין, אומר לה, הרי את מקודשת לפלוני. זה לא מוכח שהוא התכוון לקדש אותה אל עצמו. אז אמר לי רב פאפה לאביי, מה? מהמאמר הזה של שמואל זה בא לומר, למימרא דסבר שמואל, ידיים שאינן מוכיחות, דיבור שהוא אינו שלם וגם לא מפורש מדבריו, מה הוא מתכוון לומר? את מה שאנחנו, לא מפורש מדבריו, את מה שאנחנו רוצים לפרש בתוך דבריו, ואף על פי כן אביין ידיים, להשלים עליהם כאילו אמר מפורש, כשהוא לא אומר הרי את מקודשת לי, אלא אומר הרי את מקודשת, לא מוכח מתוך דבריו מפורש שהוא מתכוון לקדש אותה לא, אלא אולי הוא מתכוון לקדש אותה למישהו אחר בשליחות, אולי מישהו מינה אותו שליח. ואף על פי כן אנחנו משלימים את הדברים כאילו הוא אמר שהוא בא לקדש אותה לא. אז אם כן, מכאן יש הוכחה ששמואל סובר ידיים, אפילו שהן אינן מוכיחות, אבין ידיים, ככה בלשון של הגמרא. זאת אומרת, כשמאדם משתמש במטבע לשון, שלא מוכח איך שאנחנו רוצים לפרש את כוונתו בדבריו, בכל זאת אנחנו מפרשים בדבריו את מה שלכאורה, מה שמסתבר לנו לפרש את דבריו, אף על פי שאין מוכח שזה מה שהוא אומר. אולי נשתמש בדוגמה ואז זה יתחדד יותר. כשהוא אומר הרי את מקודשת, אף על פי שזה ידיים, זאת אומרת, הוא לא אמר את כל פירוט דיבורו, הוא לא אמר לי, הוא לא אמר למי היא מקודשת, וזה גם לא מוכח שהוא מקדש אותה לעצמו. בכל זאת, מהעניין אנחנו יודעים כאן שהוא מקדש אותה לעצמו, אף על פי שהדיבור שלו לא מוכיח, לא מוכח מדיבורו שהוא מקדש אותה לעצמו, בכל זאת היא מקודשת. במילים פשוטות, יש הוכחה ששמואל סובר ידיים שאין מוכיחות, הם ידיים, והלשון מועילה. ולכאורה זה סותר את מה שלמדנו, מאמר אחר של שמואל, אתנן. למדנו, האומר, אהי. אדם בא ואומר, אהיה, אהי. שהוא יהיה משהו. מה הוא יהיה? מה הוא יהיה? אז ההלכה היא, הרי זה נזיר. משלימים את דבריו כאילו שהוא אמר, אהיה נזיר. ואז אבינן בא, בני הישיבה הקשו על דברי המשנה הזאת, מי אמר לך שהוא הולך להיות נזיר? מי אמר שזה מה שהוא אמר? ודילמה, אולי תפרש את דבריו, ויהיה בתענית כאמר, שהוא מתכוון לעשות לעצמו תענית יום אחד למחרת. ואמר שמואל, הוא בא לבאר את דברי המשנה, שמדובר כאן, והוא שהיה נזיר עובר לפניו, והוא אומר, יהיה, מה פתאום נזכרת להגיד יהיה? כי הנזיר הזה עבר, ואתה רואה, את המעלה הגדולה של הנזיר הזה, ואתה רוצה להיות כמותו. נפלא מאוד, אבל מוכח. זה ידיים המוכיחות. כשהוא אומר יהיה, ונזיר עובר לפניו, שהוא מתכוון להיות נזיר. ודווקא אז אומר שמואל שהוא יהיה נזיר. טעם עד הנזיר עובר לפניו. אנחנו משלימים את הדיבור, ואומרים שזה נחשב כאילו קיבל על עצמו מפורש נזירות, כאילו אמר יהיה נזיר. הלאו, הכי. אבל אם לא שנזיר עובר לפניו, לא משלימים את דיבורו, כי לא מוכח מתחילת דבריו, שהתכוון לומר, יהיה נזיר, כי אפשר לפרש את דבריו, ויהיה בתענית. רואים מהמאמר הזה של שמואל, שלפי דעתו ידיים שהם אינן מוכיחות בפירוש, הם אינם נחשבות ידיים להשלים את הדיבור. אז למה כאן הוא אומר שגם אם הוא אומר לה, הרי את מקודשת, והוא לא הוסיף את המילה לי, בכל זאת משלימים את דיבורו כאילו אמר, הרי את מקודשת לי, אף על פי הרי את מקודשת, זה ידיים שאינן מוכיחות, כי יכול להיות שהוא מקדש אותה למישהו אחר. מתרצת הגמרא, באמת, שמואל אמר, הרי את מקודשת, אבל צריך להוסיף את המילה לי. אך במה הסכינן דאמר, הרי את מקודשת לי. אבל אם הוא לא אמר לי, באמת לא יחולו הקידושין. שואלת הגמרא, אחי, אם מדובר שהוא מפורש אמר לי, מהי כמה שמלן שמואל? מה החידוש שהיא מקודשת? תרצת הגמרא, באמת אין שום חידוש בדברים האלה של שמואל. מה שהוא אומר, הרי את מקודשת וכדומה שהיא מקודשת, או כשאומר לה הרי את מותרת לכל אדם שהיא מגורשת, זה באמת פשוט. הסיבה שהוא הביא את הלשונות האלה זה בגלל מה שהוא רוצה להביא בהמשך. הנה לישנה בתראי כמה שמלן, שכשהוא אומר לה הרי אני אישך וכדומה, היא לא מקודשת. או כשהוא אומר לה איני אישך וכדומה, היא אינה מגורשת. זה כמה שמלן. למה זה לא מועיל? כי הכה לגבי קידושין כתיב, כי ייקח איש אישה, ולא שהוא ייקח את עצמו, הוא אומר הרי אני אישך, הכוונה שלוקח את עצמו לאישה. וכן לעניין גירושין, הכה כתיב ושילחה, שהוא משלח את אשתו, ולא שישלח את עצמו, שהוא אומר איני אישך, זה לשון שילוח על עצמו ממנה. מביאה הגמרא ברייתא שמפרטת שש לשונות שמועילות בקידושין. תנו רבנן, אדם שאומר לאישה, הרי את אשתי, או הרי את ארוסתי, או הרי את קנויה לי, היא מקודשת. וכן, כשהוא אומר לה, הרי את שלי, או הרי את ברשותי, או הרי את זקוקה לי, היא גם כן מקודשת. שאלת הגמרא, ולתנין הוא כולוק אחד, למה אתה מפרט שלוש שלוש? תפרט את כל השש בבת אחת, ותאמר בסוף מקודשת. מתרצת הגמרא, התנה של הברייתא רצה לדייק בדברי רבו, ולכן, מכיוון שתלת תלת שמעינו, הוא כל פעם שמע על שלוש לשונות שהם מועילים, אז לכן, ככה הוא גרסינו, ככה הוא גרס את השמועות שהוא שמע. כי הרי כשאמרו לו את השמועות, הרי את אשתי, הרי את ארוסתי, הרי את קנויה לי מקודשת, היו חייבים להוסיף את המילה מקודשת אחרי השלוש לשונות, כדי ללמד שהיא באמת מקודשת במקרים האלה. אז הוא ככה שנה כל פעם את הלשון שאמרו לו. ואז שהוסיפו לו שלוש לשונות נוספות או נוספים, שגם בהם היא מקודשת, הוא עדיין השאיר את הלשון איך שאמרו לו, והמשיך לשנן באותו לשון בדיוק, כי צריך לשנן בדיוק בלשון ששמע מרבו. מביאה הגמרא כעת ספק לגבי רשימה של לשונות, האם הן מועילות בקידושין או לא, והגמרא מעמידה בהמשך שמדובר כאן, שהם דיברו על עסקי הקידושין, או על עסקי הגיטין, הם דיברו בעניין הזה. ואז, תוך כדי, הוא נתן לה את הקידושין למשל, והוא אמר לה את הלשונות האלה. ובלשונות האלה יש משמעות שזה קידושין, וזה יכול להיות משמעות אחרת. ולכן הגמרא מסתפקת האם זה מועיל לגבי קידושין או לא. ועל כל הלשונות, אז הגמרא נשארת בספק, חוץ מהלשון האחרון שהיא מקודשת, כמו שנראה מיד. היא באה אלו. היו מדברים על ענייני הקידושין, והוא אומר לה, הרי את מיוחדת לי. זה יכול להיות לשון קידושין. כי הקדוש ברוך הוא אומר על אדם וחווה, והיו לבשר אחד, לשון מיוחדת. מהו? האם זה מועיל לקידושין? או שהוא אומר לה, הרי את מיועדת לי. שזה גם יכול להיות לשון של קידושין. כי הרי, כשאדם יש לו שפחה, עמה עברייה, יש לו אפשרות לקדש אותה בקידושי ייעוד, אשר לא יעדה. כמו שהלשון של הפסוק. אז זה יכול להיות לשון של קידושין. אז לכם מסתפק את הגמרא, מהו? האם היא מקודשת? כשהיא לא, היא לא העמה העברייה שלו, היא לא השפחה. אלא הוא סתם בא לאישה ואומר לה, הרי את מיועדת לי. ספק, האם היא מקודשת? וכן, הקדוש ברוך הוא, כשהוא הביא את חווה לאישה, לאדם הראשון, הוא אמר, אעשה לו עזר כנגדו. אז רואים שעזר כנגדו זה לשון אישה. לכם מסתפק את הגמרא בשתי הלשונות. כשהוא אומר, הרי את עזרתי מהו, או כשהוא אומר הרי את נגדתי מהו. וכן, התורה אומרת על החג, עצרת תהיה לכם, לשון עצירה ואסיפה, שאסופים ומקובצים. אז כשאדם אומר לאישה, הרי את עצורתי, שתהיה אסופה איתו בבית, מהו. וכן, הפסוק אומר, כשהקדוש ברוך הוא ברא לאדם הראשון את חווה, ויקח אחת מצל אותיו, ויסגור בשר תחתנה. אז יש כאן שלוש לשונות. צלעתי, צלעותיו, ויסגור, זה עם לשון סגורתי, ותחתנה זה לשון תחתה. אז כשאדם אומר לאישה, הרי את צלעתי מהו, או הרי את סגורתי מהו, או הרי את תחתיי מהו, וכן, כשהוא אומר לה, הרי את תפוסתי, מלשון שהיא תהיה תפוסה איתו בבית, מהו, וכל הלשונות האלה נשארים בספק. אבל כשהוא אומר לה, הרי את לקוחתי, מהו? על זה אין ספק. ברור שהיא מקודשת. פשוט מאחדה, על כל פנים את הלשון האחרון הזה, הלשון האחד הזה אפשר כן לתרץ שזה מועיל. לתניה ברייתא מפורשת, אומר לאישה, הרי את לקוחתי, הרי זה מקודשת, משום שנאמר, כי ייקח איש אישה. מסתפק את הגמרא, עוד ספק שהגמרא מכריעה גם תשובה לספק הזה. היא באה אלו, אדם שבא לאישה ואומר לה, הרי את חרופתי, מהו? למה שהיא תהיה מקודשת? אומרת הגמרא, תלוי איפה, תשמע לתניה. האומר חרופתי, יש מקום שבו היא תהיה מקודשת. שכן יש מקום בארץ ישראל, חבל יהודה, ששם קוראים לארוסה בלשון חרופה. והגמרא הייתה סבורה שהלשון מועילה גם במקומות אחרים. שואלת הגמרא, למה זה מועיל במקומות אחרים? וכי יהודה אב ירובה דאלמה וכי זה רוב העולם, אם תרץ את הגמרא נכון, אין הכי נמי. באמת, זה מועיל רק בארץ יהודה. אבל לפני כן הגמרא הייתה סבורה שזה יכול להועיל גם במקומות אחרים. למה? אחי כאמר, אתה יודע למה אומר חרופתי מקודשת? מפני שחרופה זה לשון קידושין. שנאמר, יש בין האשמות, אלה שאומרים את הפרק איזו מקומן לפני תפילת שחרית, יש אשם שפחה חרופה. מה זה אשם שפחה חרופה? אז מדובר על לשון הפסוק, והיא שפחה נחרפת לאיש. אז מה זה שפחה נחרפת לאיש? יש ויכוח בין רבי עקיבא לבין רבי ישמעאל. רבי עקיבא סובר שמדובר כאן על אחת שהייתה שפחה כנענית של שני יהודים. אחד מהם שחרר אותה, כעת היא חצי שפחה וחצי בת חורים, והלך עבד עברי וקידש אותה. לפי דעת רבי עקיבא היא מקודשת, כי חצייה בת חורין, והיא מקודשת בחצי הזה לאותו עבד עברי. וכשהתורה אומרת שאם אדם הלך ולקח שפחה שהיא נחרפת לאיש, דובר פה על אחת שהיא הייתה אשת איש של אותו עבד עברי, והוא צריך להביא שם שפחה חרופה, אותו אחד. ולפי זה נמצא שחרופתי זה לשון קידושין, כי באמת תופס קידושין שפחה חרופה לפי רבי עקיבא, כי היא חצי בת חורין, כשהעבד עברי מקדש אותה, תופס הקידושין באותו חצי. ועוד הוכחה שזה לשון קידושין, שכן ביהודה קוראים לארוסה חרופה. דוחה הגמרא, וכי יהודה ועוד לקרא, אם אתה מוכיח מהפסוק שלשון חרופתי זה לשון קידושין, מה אתה צריך הוכחה ממה שנוהגים בארץ יהודה לקרוא לארוסה חרופה? אלא מתרץ את הגמרא, באמת מדובר פה רק בארץ יהודה, רק שם מועיל כשאדם אומר חרופתי, הרי את חרופתי. אחי כאמר, אומר לאישה הרי את חרופתי, ביהודה רק שם היא מקודשת, שכן ביהודה קוראים לארוסה חרופה. במקורות אחרים שאין קוראים לארוסה חרופה, לא מועיל לשון קידושין. ואם תשאל, הרי כתוב, והיא שפחה נחרפת לאיש, המסקנה של הגמרא, כמו דעת רבי ישמעאל, שחרופה זה לא הכוונה מקודשת, אלא מדברים פה על שפחה שהיא שפחה כנענית, לגמרי שפחה, היא לא חצי בת חורין. ומדובר שאותו אחד שהשפחה שלו, יש לו עבד עברי, והוא ייחד אותה לאותו עבד עברי, ולא תופס בקידושין, כי היא שפחה כנענית, והיא רק מיועדת. ולכן כשאדם מקדש אישה ואומר לה, הרי את חרופתי, אז אם זה יהודה שקוראים לה ארוסה חרופה, בסדר, היא מקודשת, אבל במקומות אחרים, שלא משתמשים עם לשון חרופה לאירוסין, אתה רוצה להשתמש עם לשון של הפסוק, והיא שפחה נחרפת לאיש, אנחנו סוברים כמו רבי ישמעאל, שזה הכוונה מיועדת לאיש, לא מקודשת לאיש, כי מדובר פה על שפחה כנענית, שהיא לא משוחררת בכלל, אז בוודאי לא תופסים בקידושין בכלל. אז אם כן, ודאי שזה לא יהיה לשון של קידושין במקומות אחרים. הבאנו רשימה של מקרים שבהם יש ספק האם היא מקודשת או לא. כשהוא אומר לה למשל, הרי את מיוחדת לי, או מיועדת לי, או עזרתי, או הרי את נגדתי, או הרי את עצורתי, או הרי את צלעתי, הרי את סגורתי, או הרי את תחתי, או הרי את תפוסתי. ספק האם היא מקודשת או שהיא אינה מקודשת. על המקרים האלה מסתפקת הגמרא במאי עסקינן, באיזה מקרה מדובר כאן. אם אדם מגיע לאישה ואומר לה, הרי את תפוסתי, למה שזה יחשב לשון קידושין? אפילו אם יכול להיות כאן גם משמעות של קידושין, היא הרי לא מבינה שזה משהו מתכוון להגיד לה. אז באיזה מקרה מדובר כאן? במאי עסקינן, אילי אימא, אם תאמר שמדובר בשאין מדבר אימא בכלל על עסקי גיטה, אם מדבר על לשונות של גיטין. או הוא לא דיבר איתה על עסקי קידושיה, אם מדברים על לשון של קידושין. אז אפילו אם זה לשונות של קידושין, איך זה מועיל? מנה יד המייקה אמר לה. ובכלל, היא לא מבינה בכלל שהוא בא לקדש אותה. היא לא מבינה מה זה הלשון הזו. ואלא, מדובר כאן במקרה שהוא מדבר עמה לפני כן על עסקי גיטה וקידושיה. ואז הוא אומר לה את הלשון הזאת. והיא אמורה להבין שהוא רוצה לקדש אותה עם הלשון הזאת. אמרה בהתחלה סבורה שאף על גבדי לא אמר לה נמי, גם במקרה שהוא לא אמר לה כלום, זה הרי מספיק, אז אם כן, כל שכן כשהוא אומר לה את הלשון הזה, זה ודאי צריך להספיק. נתנן, היה מדבר עם האישה על עסקי גיטה או על עסקי קידושיה, ונתן לה את גיטה או את קידושיה, והוא לא פירש בזמן הנתינה, אז לפי רבי יוסי שהלכה כמותו, הוא אומר, זה מספיק, דיו, כי הוא דיבר איתה על עסקי קידושיה, והיא מקודשת, אפילו שהוא לא אמר לה כלום, נתן לה טבעת קידושים בלי לומר כלום, מכיוון שהם דיברו על ענייני קידושין, היא מקודשת. רבי יהודה, שההלכה היא לא כמותו, הוא אומר, צריך לפרש, שהוא נותן לה, ועם זה שדיבר לפני כן, על ענייני קידושין זה לא מועיל. ואמר רבו נעמה בשם שמול, הלכה כרבי יוסי, אז אם כן, אם כשהוא לא אומר כלום היא מקודשת, לכאורה כל שכן כשהוא אומר לה את הלשונות האלה, אומרת הגמרא, זה לא כזה כל שכן. אמרי, באמת לעולם מדובר, ומדבר עם הנזקי קידושיה. גיטה וקידושיה, אם זה מדובר על גיטה, אז מדובר על גיטה. הם פה במקרה שלנו מדברים על קידושיה, מדברים פה שהם עסקו בענייני קידושיה. והיה עדיף שישתוק. אז היא הייתה מקודשת ודאי. היא דעיב לה ושתיק, הוא היה נותן לה את הקידושין ושותק, כיוון שהם עסקו בענייני קידושיה, החינם היא באמת הייתה מקודשת. אבל לאחר במאה עסקינן, קם באיזה מקרה מדובר, דעיב לה ואמר לה בעני לישני. הוא נתן לה והוסיף. זה שהוא הוסיף הוא רק קלקל, זה שהוא דיבר. והאחי קם היא באה אלה. עכשיו, כי יש לנו ספק, הני לישני, כשהוא אומר את הלשונות המעניינים האלה, לקידושין כאמר לה, האם הוא התכוון לקידושין והיא מקודשת כי מסתמה היא קיבלה אותם על דעת קידושין כמו שהוא באמת התכוון, או ש... ועוד בנוסף, הם הרי דיבורו על ענייני קידושין, אז בגלל זה היא מקודשת, או דילמה, מצד שני אפשר לומר, שאפשר לפרש בכל הלשונות האלה שלמלאכה כאמר לה, למשל מיוחדת, שתהיה מיוחדת לא למלאכה וכדומה, הוא לא התכוון בכלל לקידושין. ואם כן, לא מועיל מה שדיבר איתה לפני כן לנזקי קידושיה, כי מתי שהוא נתן לה, אז יכול להיות שהתכוון לדבר אחר, והלשונות האלה רק קלקלו, תיקו, באמת השאלה נשארת בספק, האם הלשונות האלה מועילים, במקרה שהם דיברו על ענייני הקידושין, והוא נתן לה ואמר את הלשון הזאת. מביאה הגמרא, בוא נתבונן בגופם של דברים. היה מדבר עם האישה על עסקי גיטה או על עסקי קידושיה, ונתן לה את גיטה או את, או את קידושיה, ולא פירש בשעת הנתינה שזה יהיה, בזה היא תהיה מותרת לכל אדם, או לעניין קידושין, בזה היא תהיה מקודשת לו. רבי יוסי אומר, מכיוון שהם דיברו על ענייני קידושין, למשל דיו, זה מספיק, כי לא צריך להגיד כלום. רבי יהודה אומר, לא, צריך לפרש בזמן הנתינה, אם זה לקידושין וכדומה. אמר רבי יהודה, אמר בשם שמואל, מה שרבי יוסי אומר, שמואל שדיבר איתה לפני כן על עסקי קידושיה, והוא שעד זמן הנתינה הם עסוקים עדיין באותו עניין של הקידושין. וכן אמר רבי אלעזר, אמר בשם רבי הושעיה, והוא שעסוקים באותו עניין של הקידושין, כמובן גם בגירושין, היינו הך, זה אותו רעיון. הביאה הגמרא שיש בזה ויכוח בין התנאים, רבי אומר, והוא שעסוקים באותו עניין, אז מועיל, אפילו אם הוא לא פירש בזמן הנתינה, שהוא מקדש אותה בכסף קידושין האלה, רבי אלעזר בר רבי שמעון אומר, אף על פי שאינם עסוקים עד זמן הנתינה באותו עניין, זה מועיל, שואת אמרה מיד, ואם לאו דה עסוקים באותו עניין עד זמן הנתינה, זה שהם דיברו לפני כן על הקידושין, פתאום הוא מופיע, נותן לה כסף קידושין, בלי לומר לה כלום, אז מנה ידעה מייקה אמר לה, מנה היא יודעת מה הוא מתכוון בנתינה הזאת, הרי ממש בסמוך לנתינה, הם לא דיברו בכלל על ענייני הקידושין, אמר הבאה, הם לא דיברו באופן ישיר על הקידושין, אלא דיברו מעניין הקידושין עצמם לא, לעניין אחר באותו עניין של הקידושין, למשל על צורכי זיווגם, הם דיברו בעניינים שקשורים סביב העניין של הקידושין, ואז הוא נתן לה את הכסף של הקידושין, והיא מבינה על מה הנתינה, וזה אומר רבי אלעזר ברבי שמעון, שמועיל לחול קידושין על ידי שהם דיברו לפני כן, הוא אמר לה שהוא רוצה לקדש אותה והיא הסכימה, רבי סובר, כיוון שלפני הנתינה הם לא דיברו מהקידושין עצמם, זה לא הוכחה שהוא נתן את זה לשם קידושין. אמר רבו נאמר בשם שמואל, כמו שכבר אמרנו קודם, שמי שדיבר עם האישה על עסקי קידושיה ונתן לה קידושיה, או בגיטין נתן לה את הגט, אף על פי שהוא לא פירש זה מספיק, ככה ההלכה, הלכה כרבי יוסי. אמר לי רבי אימר לרב האשי, וכי זה הלכות מצויות שמקדשים בצורה כזאת או מגרשים בצורה כזאת? ואלעדה אמר רבי יהודה אמר בשם שמואל, כל אחד שאינו יודע בטיב הלכות גיטין ובטיב הלכות קידושין, לא יהיה לו עסק עמהם, שלא יעשה גיטין, שלא יעשה קידושין, להיות דיין בדבר, שמא יבוא להתיר אחד שיש את איש, כי הוא לא יודע שהגט לא חל, הוא לא יודע שהקידושין תפסו. וכי אפילו אם לא שמיע לאלעדה אמר רבי יהודה אמר בשם שמואל, שאם אדם מדבר על עסקי גיטה וקידושיה, או גיטה או קידושיה, ואז הוא נתן לה, את הגט או את הקידושין, זה מועיל גם בלי שהוא יגיד כלום. אם אדם לא יודע את ההלכה הזאת, שרבון אומר בשם שמואל, שההלכה כמו רבי יוסי, שזה כן מועיל, וכי בזה זה נחשב שאינו יודע בטיב גיטין וקידושין, אמר לי, אז רבה שישיב לו, אין הכי נעמי, כן, גם אם הוא לא יודע את הדין הזה, נחשב שהוא אינו יודע בטיב גיטין וקידושין, כי זה דבר שהוא יכול להיות מצוי. שמואל אמר, וכן בגירושין, אם אדם נתן לאשתו את גיטה, ואמר לה, הרי את משולחת, הרי את מגורשת, הרי את מתארת לכל אדם, זה מועיל, הרי היא מגורשת. אומרת הגמרא, זה פשיטה, זה פשוט, שמאדם בא לגרש את האישה, נתן לה את גיטה ואמר לה, רש"י כותב שהכוונה שהוא כותב לה, הרי את בת חורין. זה לשון שכותבים לשפחה, לא כותבים את זה כשמגרשים אישה, שהייתה מקודשת. לכן לא אמר ולא כלום. וכן, אם הוא כתב בשטר שחרור שהוא נותן לשפחתו, אמר לה, הכוונה כתב, לשפחתו, הרי את מותרת לכל אדם, שזה לשון שכותבים בגט, שמגרשים אישה שהייתה מקודשת, גם כן לא אמר ולא כלום. זה לא לשון שחרור. הספק הוא, אם הוא אמר לה, אם הוא כתב בגט שהוא נותן לאשתו, הרי את לעצמך. מהו, האם זה מועיל לגירושין? מי אמרינן, מה הם מתכוון לומר לה שהיא תהיה לעצמה? הרי חכמים תקנו שמעשה הדעה של האישה, מה שהיא מסתכרת, הולך לבעלה. יש הסכם בין הזכויות, מה שהבעל זוכה מאשתו ומה שהאישה זוכה מבעלה. ההסכם הוא בדרך כלל שהאישה ניזונת מבעלה ועושה לו מעשה הדעה, נותנת לו את מה שהיא מסתכרת. עכשיו, אם הבעל אומר לאשתו, הרי את לעצמך, לא היה כוונה, מי אמרינה, למלאכה כאמר, למה היום, כל מה שמסתכרת, יכולה לקחת לעצמך. או דילמה, מצד שני אפשר לומר, שהוא התכוון לומר לה, הרי את לעצמך לגמרי כאמר לה, שהוא כותב לה בגט, שהיא תהיה מגורשת, אולי מתכוון לגמרי לגרש אותה. אמר לרבינה לרבה, שיטה שמעת את תניה ברייתא מפורשת. גופו, עיקרו של גט שחרור, גט שחרור זה כוונה שטר שחרור שמשחררים עבד, כותבים לו הרי אתה בן חורין או הרי אתה לעצמך. תדייק מזה, השתה, ומה עבד כנעני שגופו של העבד קנוי לאדון? דיקן אלי גופי. כי אמר לי, כשהאדון אומר לו את הלשון הרי אתה לעצמך, לגמרי כאמר לי, תהיה לגמרי ברשות עצמך, תהיה בן חורין ותוכל אפילו להתחתן עם בת ישראל? לא אומרים לו, לא אומרים שהאדון התכוון לתת לעבד שמלאכתו ומעשה ידיו יהיו של העבד. אז אישה, זה לא קנה לי גופה, הבעל לא קונה לגופה. לא כל שכן שאם כותבת הלשון הזאת, ודאי שתהיה ברשות עצמה לגמרי. עוד ספק, אמר לרבינה לרבשי, אמר, הכוונה שהוא כתב בשטר שחרור שהוא נותן לעבד, לעבדו, אין לי עסק בך, מהו? מי אמרינן, וכן אנחנו אומרים, כשהוא אומר אין לי עסק בך, הכוונה לגמרי כאמר לי, זאת אומרת הוא כתב לו שטר שחרור, באמת הוא משוחרר בזה. עוד דילמה, מה הכוונה אין לי עסק בך? למלאכה כאמר לי, הוא התכוון לומר שהוא נותן לו, שהוא פטור מלעשות מלאכה וכדומה, אבל הוא לא התכוון לשחרר אותו לגמרי. הגמרא אמר לרב נחמן לרב האשי, ואמר לה, יש אומרים שאמר את זה רב חנין מחוזה, הוא זה שאמר את זה לרב האשי, תשמע יש ברייתא. חכמים אסרו לאדון למכור עבד כנעני לעובד כוכבים. כי עבד כנעני שבא לעבוד אצל ישראל, שבא להימחר לישראל, הוא חייב לעבור תהליך כמו תהליך גיור. הוא עושה ברית מילה, הוא תובל לשם עבדות, והוא מתחייב במצוות. כמו עבד, כל המצוות לא תעשה, כל המצוות עשה שלא קשורות לזמן, הוא מחויב בהם. אתה תלך עכשיו תמכור את העבד לעובד כוכבים. איך הוא יעשה את המצוות שהוא מחויב בהם? הוא לא יאכל. לכן חכמים אסרו למכור עבד כנעני לעובד כוכבים. ותקנו חכמים שאם האדם עבר על האיסור הזה ומחר את עבדו לעובד כוכבים, יצא עבד לחירות. המוכר עבדו לעובד כוכבים, העבד יצא לחירות. חכמים עוד נתנו כנס ליהודי, האדון שמחר את העבד שלו לעובד כוכבים, שצריך לפדות את העבד ולקנות אותו בחזרה מהעובד כוכבים, עד פי 10 בשוויו, והוא גם הוציא את כל הכסף הזה, וגם העבד לא חוזר אליו, אלא הוא יוצא לחירות. וצריך העבד גט שחרור מרבו הראשון. זאת אומרת, אותו אדון יהודי שמחר את העבד לעובד כוכבים, צריך גם לתת לו שטר שחרור. למה? הרי הוא מחר אותו לעובד כוכבים. התשובה היא, כשישראל קונה עבד כנעני, הוא קונה את גופו של העבד. כשעובד כוכבים קונה עבד כנעני, הוא קונה אותו רק לעניין השיעבוד. אבל הוא לא קונה את גופו, הוא קונה אותו רק למלאכה. למעשה ידיו. אז נמצא אם כן, שגם כשהישראל מכר לעובד כוכבים את העבד, הוא מכר לו רק למעשה ידיו. הוא לא מכר את גופו של העבד לעובד כוכבים. אז גופו של העבד עדיין שייך לישראל. אז הוא זה שצריך לתת לו שטר שחרור. אמר רבן שמעון בן גמליאל, במה דברים אמורים שהאדון צריך לכתוב שטר שחרור? זה דווקא שבשעת המכירה הוא לא כתב עליו את אותו שטר, את עונו. אם הוא כבר כתב עליו בזמן מכירתו לגוי את השטר, את עונו, זהו שחרורו. ומבאר את הגמרא איך ידע מי עונו, מה זה הכוונה שטר שחרור? אמר רב ששת את אותו לשון בדיוק. דכתב לי האדון לעבד בזמן מכירתו לאותו עובד כוכבים, כשתברח ממנו מהעובד כוכבים, אם תצליח להשתחרר ממנו, אין לי עסק בך. רואים שלשון אין לי עסק בך, זה לשון שחרור, ולכן זה מועיל. כאן סיימנו לעסוק בלשונות של הקידושין. הרי את מקודשת לי, מיוחדת לי וכולי וכולי, כל סוגי הלשונות של הקידושין. דיברנו כבר גם על לשונות של גירושין ולשונות של שטר שחרור עבדים וכדומה. כעת עוברים לנושא אחר. הרי אמרנו האישה מקודשת בכסף, אפשר לקדש אישה בקניין כסף או בשווה כסף. עכשיו נפרט כל מיני אופנים של כסף קידושין אם אפשר לקדש בהם אישה. מקרה ראשון, אדם שבא לקדש בהלוואה, הוא הלווה כסף לאיזה אישה, והוא בא ומקדש אותה בזה שמבטר לה על החוב. לא צריכה להחזיר לי את הכסף. אמר אביי, המקדש במלווה אינה מקודשת. הוא לא נותן לה שום דבר בזמן הקידושין. בשביל לקדש הוא צריך לתת לה איזה חפץ בזמן הקידושין. זאת אומרת, יכול להיות שהוא הלווה לה 1,000 דינרים. 1,000 אלפים של דינרים. והוא מוותר לה על כל החוב, והיא אינה מקודשת, כי כעת היא לא קיבלה כלום. אבל, אם הוא אומר לה, נתתי לך 1,000 דינרים, תחזיר לי אותם עד הדינר האחרון, עד הפרוטה האחרונה. רק מה? במקום להחזיר לי את ההלוואה בזמן שקבענו, אני מוכן לדחות לך את זמן הפיראון בקצת זמן, ובזה תתקדשי לי. אומר אביי, במקרה הזה היא מקודשת, אם הוא מקדש אותה בהנאת מלווה, היא מקודשת. כמו שגמרא תמיד שמדובר במקרה שהוא מעריך לה שהיא תוכל לפרוע את החוב בזמן מאוחר יותר. ולמה היא מקודשת? מה הוא נתן לה? הוא אומר לה, היית מוכנה לשלם פרוטה לאיזה אחד שידבר על ליבי וישפיע עליי לדחות לך את מועד הפיראון? בוודאי שכן. אז בהנאת פרוטה הזאת את מקודשת. וואה. אז נמצא אם כן, שנאמר הוא נתן לה 1,000 דינרים הלוואה, כמה הוא מקבל בחזרה? מקבל הנאה נוספת, חוץ ממה שהיא תפרע ותחזיר לו את ה1,000 דינרים, היא גם מקודשת לו, וזו הנאה מסוימת שהוא מקבל בנוסף ל1,000 דינרים. לכן אסור לעשות כן מפני הרמת ריבית. יש בזה איזשהו סוג של ריבית מדרבנן, הם לא סיכמו על זה בזמן ההלוואה, ולכן זה לא ריבית מהתורה. גם אם היא הייתה משלמת לו כסף על מנת שיעריך לה את זמן ההלוואה, זה גם לא היה אסור מהתורה, זה רק אסור מדרבנן. כי יש הבדל בין ריבית שאסורה מהתורה לבין ריבית שאסורה מדרבנן. ריבית שאסורה מהתורה זה שהם קצבו בזמן ההלוואה, אני נותן לך 4 דינרים, תחזירי לי 5. זה נקרא ריבית קצוצה, שקצצו מראש שהלווה יחזיר יותר. זה אסור מהתורה. זה אבון חמור מאוד. אבל אם בזמן ההלוואה הם לא סיכמו שהוא יחזיר יותר, או שהיא תחזיר יותר, אלא אני מלווה 4, תחזיר או תחזירי 4. רק מה? אחר כך, באה האישה ומבקשת, תאריך לי את זמן הפיראון לזמן מאוחר יותר, אומר בסדר, אבל תחזירי לי בזמן מאוחר יותר 5 דינרים. או, זה איסור מדרבנן, זה איסור ריבית מדרבנן. כאן, זה הרמת ריבית. זה שהוא מעכב לה את זמן הפיראון, היא תהיה לו מקודשת, זה נראה כמו הרמת ריבית. זה נחשב הרמת ריבית. וכן נסו לעשות כן. הגמרא מבארת, היי הנאת מלווה יחידמי, באיזה מקרה אתה אומר שמקודשת בנאת מלווה? אי לימה, אם תרצה לומר שמדובר דאז כפה, שהוא בתחילת הלוואה הוא כבר מראש אמר לה, ואמר לה, אני מלווה לך 4 זוז, ותחזיר לי 5, ב5, וכעת הוא מוחל על החמישי, ומקדש אותה בזוז הזה, בדינר הזה, הריבית מעל איתה היא, זה הרי ריבית מהתורה, שהוא בזמן ההלוואה אמר, תחזיר לי יותר ממה שאני נותן לך. אז למה הבאי אומר שזה אסור רק מפני הרמת ריבית? ועוד, למה אתה אומר שמקודשת? אינו מלווה? מה הסיבה שאתה אומר המקדש במלווה אינו מקודשת? כי לא נת... אינה מקודשת, כי לא נתן לו שום דבר בזמן הקידושין. אז גם כאן, כשהוא מוכל לה את הזוז הזה שהתחייבה יותר ממה שקיבלה, עדיין הוא לא נותן לה כעת שום דבר. אז למה היא מקודשת? לכן, מעמידה הגמרא שמדובר פה לא צריכה, מה שהבאי אומר בענת מלווה שמקודשת, מדובר כמו שפירשנו, זה הרווח לזימנה. הוא העריך לה את זמן החוב שתוכל לפרוע את החוב בזמן מאוחר יותר. הוא אומר לה, התקדשי בהנאת הערכת הזמן, והנאה הזאת שווה כסף, כי הייתה מוכנה לשלם פרוטה לאיזה בן אדם שיפייס אותו כעת, שיעריך לה את הזמן. בהנאה הזאת הוא יכול לקדש אותה. זה נחשב כמו שהוא נותן לה כעת כסף בזמן הקידושין. אבל אסור לעשות כן מפני הרמת ריבית, שזה נראה כמו שהבעל מקבל דבר נוסף, חוץ מדמי ההלוואה, על מה שהוא מעריך לה את זמן החוב, שזה דבר שאסור משום ריבית, אסור לאדם לקחת כסף על מה שהוא מוכן להעריך את זמן הפיראון, שזה כמו שביארנו ריבית מדרבנן. מקרה נוסף של סוג קידושי כסף. אמר רבא, אנחנו יודעים שדעתו של רבא, שמתנה על מנת להחזיר שמה מתנה. אדם יכול לומר לחברו, קח אתרוג, קח הדס, קח ערבה, קח לולב, תקיים מצוות 4 תמינים בחג הסוכות. ביום הראשון זה חייב הרי להיות של של אותו אחד שמקיים את המצווה, ולקחתם לכם ביום הראשון. קח את 4 תמינים האלה, הם יהיו שלך במתנה גמורה, בתנאי שתחזיר לי. על מנת להחזיר, אז אם המקבל החזיר לנותן, אז בזמן שה4 תמינים הוא קיים בהם את המצווה, הם באמת היו שלו. אבל אם הוא לא מחזיר, מתברר שהמתנה מההתחלה לא הייתה מתנה, והוא לא קיים מצוות 4 תמינים, זה לא היה שלו. כך דעתו של רבא. ולכן אומר רבא, אחד בא לקנות שדה, והוא רוצה לקנות את השדה בקניין כסף. הוא אומר לה, מוכר, אילך מנה, קח את המנה הזה. עכשיו, לא שאני רוצה לתת לך את הכסף הזה. והסתדרנו עם המחיר, מתי אני אשלם לך ואיך אני אשלם לך. רק אני עכשיו נותן לך את המנה כדי לקנות את השדה בקניין כסף. אמנת שתחזירו לי. אז במחר, הגמרא מעמידה במסקנה שדעתו של רבא, שהוא קנה. כאן כתוב לא קנה, הגמרא תתקן את זה. בתחילה הגמרא הייתה סבורה, שדעתו של רבא, מתנה על מנת להחזיר, אין שמה מתנה. ולכן לא קנה. אבל הגמרא בעמידה בסוף, שלפי דעתו, שמה מתנה, ולכן כן קנה, כמו שפירשנו. אבל מה שכן, במקרה של אישה אינה מקודשת, אם הוא נותן לאישה כסף קידושין ואומר לה, הרי את מקודשת לי בכסף זה על מנת שתחזירו לי, על מנת שתחזיר לי את הכסף, היא אינה מקודשת. למה? מתנה על מנת להחזיר שמה מתנה, אתה צודק. אמרה מעמידה שכיוון שזה נראה כמו קניין חליפין. קניין חליפין אמרנו שאישה אינה מקודשת בקניין חליפין. מה זה קניין חליפין? שהמוכר רוצה למכור איזה חפץ לקונה, אז באיזה קניין הקונה יקנה את החפץ? בקניין חליפין. הקונה נותן למוכר איזה סודר, למשל, זה גם נקרא, קניין חליפין גם נקרא בשם קניין סודר, הוא נותן לו איזשהו בגד, אפילו פחות משווה פרוטה, וכשהמוכר זוכה בבגד, אז הוא קנה את הבגד, המוכר, והקונה קנה את החפץ. בעצם יש ביניהם חליפין. בדרך כלל הסדר הוא שהמוכר מחזיר את החפץ לקונה. אז זה נראה כמו מתנה על מנת להחזיר. כיוון שאישה אינה נקנית בחליפין, היא גם אינה נקנית במתנה מנת להחזיר. היא נקנית רק אם היא מקבלת את החפץ שישאר ברשותה. בפדיון הבן, לפי המסקנה של הגמרא, בנו פדוי. זאת אומרת, התורה אומרת שכשנולד לאדם בן ראשון לאמו, הוא קדוש בקדושת בכורה, וחייבים, אם הוא לא כהן, חייבים לפדות אותו, פדיון הבן. צריך לתת לכהן תמורתו 5 סלעים. אם האבא, אבי הבן, אומר לכהן, אילך 5 סלעים, אני אומרת שתחזירו לי, אז בנו פדוי. כאן כתוב אין בנו פדוי, כי הגמרא הייתה סבורה שדעתו של רבא שמתנה מנת להחזיר אין שמה מתנה. בתרומה, זה באמת גם נשאר במסקנה, שאדם צריך להפריש תרומות ומעשרות מהיבול שגדל אצלו, או מהיבול שהוא קנה, שלא יפרשו מזה תרומות ומעשרות, הוא נותן תרומה, הוא נותן את זה לכהן על מנת שהכהן יחזיר לו את הפירות, אז הוא יצא ידי חובה, נתינה. ואחרי שהכהן קיבל את התרומה, אז הפירות הם כבר מתוקנים מצד תרומה. ואז הכהן יהיה חייב להחזיר חזרה את הפירות של התרומה לנותן. מה הנותן יעשה עם זה? הרי תרומה נאחלת רק לכהנים, הוא יכול למכור את זה לכהנים. ואף על פי שזה מותר, זאת אומרת, אף על פי שבאמת זה מועיל, אסור לעשות כן. כי למה באמת אתה עושה את זה? יש לך הסכם עם הכהן. חלק מהתרומה אתה נותן לו מתנה גמורה על מנת שהוא יסכים על חלק אחר לעשות את זה עם כזה מין עורמה מתנה מנת להחזיר. אז זה נראה כמו, מפני שנראה כמו כהן המסייע בבית הגרנות, זה נראה כמו כהן שבא לעזור לבעל השדה בגורן, בשדה, כדי שבעל השדה ייתן לכהן הזה את התרומה שלו. זה נראה כמו שהכהן ממתין לקבל שכר על מה שהוא מסייע את אותה תרומה, שזה אסור. אסור לכהן לקנות תרומה בשכר. נמצא אם כן שכשנותנים מתנה מנת להחזיר זה מועיל. רק מה? לעניין תרומה אין לעשות כן, כי זה נראה כמו כהן המסייע בבית הגרנות, ולעניין קידושי אישה זה המקרה היחיד שזה לא מועיל. זה המסקנה של הגמרא, אבל האמת היא שבדברי רבא כפשוטם זה נראה שבמחר לא קנה, וגם בפדיון הבן אין בנו פדוי. נשאלת השאלה מה יקה סבא רבא? איקה סבא רבא מתנה מנת להחזיר שמה מתנה, ואם כן הבאת לך מתנה מנת שתחזיר לי, אז אם לא החזרת, לא, זה בכלל לא היה שלך מלכתחילה, אבל אם כן החזרת, מתברר שבזמן שזה היה אצלך, זה היה שלך, ורואים מדבריו של רבא שהוא סובר מתנה מנת להחזיר שמה מתנה, כי אתה רואה שלגבי תרומה, אם הוא נתן תרומה לכהן על מנת שהכהן יחזיר, אז זה מועיל, הוא יצא ידי חובת נתינה. אז אם כן, אפילו כול הוא נמי. למה לעניין מחר ולעניין פדיון הבן, נראה מדבריו של רבא שזה לא מועיל, וכן לעניין קידושין, שזה באמת המסקנה שזה לא מועיל. ואם תאמר שרבא כסבר שמתנה מנת להחזיר לא שמה מתנה, שאם אתה נותן לזמן מוגבל בתנאי שהוא יחזיר לך, זה לא נחשב שבכלל המקבל קיבל בעלות על הדבר, ולכן מובן למה בעניין קידושין זה לא מועיל, ולמה באמת הגמרא סבורה כעת שלעניין מחר ופדיון הבן זה גם כן לא מועיל, אז למה בתרומה זה כן מועיל? אפילו בתרומה נמי לא יועיל לקיים נתינה כשהוא מתנה עם הכהן על מנת שהכהן יחזיר לו את התרומה. אז אם כן, בעצם המאמר של רבא סותר את עצמו, יש מקרים שבהם הוא אומר מתנה מנת להחזיר מועיל, יש מקרים שאומר שזה לא מועיל, ועוד הקושייה הגדולה ביותר היא שאנחנו יודעים מה דעתו של רבא. הוא סובר שמתנה מנת להחזיר שמה מתנה. הרב הוא דאמר, מתנה מנת להחזיר שמה מתנה, דאמר רבא. אדם נותן לחברו ארבעה תמינים בחג הסוכות, והוא אומר לו למשל על האתרוג, אילך אתרוג זה מנת שתחזירו לי, אז כשמקבל נטלו והחזירו, יצא, ואם לאו, אם הוא לא החזיר את האתרוג בחזרה, לא יצא, כי מתברר שלא, הוא לא קיבל את המתנה, כי המתנה הייתה בתנאי שהוא יחזיר, והוא לא קיים את התנאי, זאת אומרת שבזמן שזה היה אצלו, זה לא היה קנוי לו. אדם לא יכול לצאת ידי חובה, אם האתרוג הוא לא שלו ביום הראשון, ואפילו בשאר הימים הוא לא יכול לצאת ידי חובה באתרוג גזול. אלא אמר רבא שכמו שאמרנו כשביארנו את דברי רבא במקומם, באמת רבא סובר מתנה מנת להחזיר שמה מתנה, ולכן בכול הוא, גם לעניין מחר שהיה כתוב שלא קנה, וגם לעניין פדיון הבן שאמרנו אין בנו פדוי, באמת קנה ובנו פדוי, וגם לעניין תרומה שראינו שיצא ידי נתינה, כי באמת מתנה מנת להחזיר שמה מתנה, ולכן קני. ואם כן, המקרה היחיד שבו אנחנו אומרים מתנה מנת להחזיר היא אינה מקודשת, שזה נראה כמו לא קנתה, זה דווקא באישה, לבר מקידושי אישה, שאישה אי אפשר לקדש כשנותנים לה טבעת על מנת שהיא תחזיר את הטבעת, או נותנים לה כסף על מנת שתחזיר את הכסף, לפי שאין אישה נקנית בקניין חליפין, כמו שפירשנו. אי אפשר לקדש אישה בקניין חליפין. זאת אומרת, בקניין כזה שהמוכר זוכה באיזשהו בגד של הקונה, ועל ידי זה הקונה מקבל את החפץ של המוכר. ואם כן, כמו שהיא אינה נקנית בחליפין, ככה גם היא אינה נקנית במתנה מנת להחזיר, כמו שפירשנו, כי מתנה מנת להחזיר גם כן זה כמו חליפין, כי בדרך כלל בחליפין אותו קונה, הרי לא צריך את הסודר, הוא רק קנה את הסודר כדי שהקונה שלו באמת יקבל את החפץ, ושיהיה פה קניין. הוא מחזיר בדרך כלל את הסודר שהוא לקח בשביל הקניין. גם במתנה מנת להחזיר, אתה רואה שהאישה מחזירה את מה שהיא קיבלה. בקניין כזה שהוא כמו חליפין, היא אינה מקודשת, היא מקודשת רק אם הדבר שהביאו לה נשאר ברשותה. אמר לרב הונא, מר, שהיה בנו, בריידר רב נחמיה, לרב האשי, באמת, כמו שאתה אמרת, אחי אמרינן משמי דה רבא כבטח, כמו שאתה הסברת את דברי רבא, שהוא אומר שמתנה מנת להחזיר בדרך כלל מועילה, באמת ככה נאמר בשם רבא, שרק לעניין קידושין זה לא מועיל, כי זה נראה כמו קניין חליפין, ואישה אינה נקנית בקניין כזה, שהיא צריכה להחזיר את מה שהיא קיבלה בשביל הקידושין, ועד כאן דף וו.